השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום, אנחנו מתחילים את דף ממבה במציע אם אתה נתת לי פירות לשמור ואני לא שמרתי על הפירות בנפרד אלא הרבבתי אותם עם הפירות שלי. אז נניח נתת לי קור אחד, אומרת המשנה, אני לא צריך להחזיר לך קור, אני נותן לך קצת פחות, כי יש איזשהו בלי טבעי, הצטמצמות טבעית של הכמות של הפירות. עכשיו יש פה מחלוקת הנקמה ורבי יוחנן בן נורי, כמה הצטמצמות יש. לפי תנקמה יש X הצטמצמות לכל קור, לפי רבי יוחנן בן נורי, רק לקור אחד זה מצטמצם, לא לכל התבואה. מה המחלוקת בעצם? רבי יוחנן בן נורי אומר, מדובר פה באחברים. ואחברים, זה לא שככל שהיא יותר תבואה, יהיו יותר אחברים. יש כמות מסוימת של אחברים שאוכלים X כמות מתוך קור. אז את זה אני מוריד ומחזיר לך קצת פחות. תנא קמא, מה הם סוברים? זו גמרא שלנו אומרת שהם אומרים שמעבר לעכברים יש גם כאלה שהולכים לאיבוד, ויש גם כאלה שמתפזרים ברוח, או מתפזרים פשוט. לכן אני מוריד באחוזים מכל התבואה. התוספות מביא ירושלמי שגם אם זה עכברים, ככל שיש יותר תבואה, אז גם יש יותר עכברים. כי הם קוראים לחברים שלהם. אז זה איך מודדים את זה. כמה מורידים? אז בחיטים ואורז כלוף, לפי הגמרא, זה 4.5 קו לקור, בקור יש 180 קו, אז יוצא 2.5%, בסעורים ודוחן זה 9 קבים לקור, זה יוצא 5%, בזרע פשטן, הגמרא אומרת שבגיבולים של הפשטן, ובאורז לא כלוף, זה יוצא 3 סעים לקור, שזה 10%. אומר רב יהודה, מתי לא מורידים? אם יש הרבה. אז, נכון שזה גם מצטמצם, אבל זה גם מתרחב. איך זה מתרחב? נראה עוד רגע. הגמרא אומרת, תנא תנא קמי דרב נחמן, היה תנא שאמר לפני רב נחמן, שאם הוא מדד, כשנתנו לו לשמור בגורן, וכשהוא מחזיר, הוא מחזיר בבית, אז לא מורידים. הגמרא בהתחלה הבינה שמדובר שהשתמשו בשני כלי מדידה שונים. הכלי מדידה בגורן הוא גדול יותר מהכלי מדידה בבית, ואז ברור שהוא לא יוריד לו מעבר לזה, ממילא זה כבר מוריד לו, כי הכלי מדידה של הבית יותר קטן. גמרא דוחה את ההבנה הזו ואומרת, מה, מדובר פה בטיפשים? למה שישתמשו בכלי מדידה שונה כשקיבלו וכשמחזירים? אז גמרא מפרשת שהכוונה היא ככה. כשהוא נתן לו את הפירות לשמור, זה היה ימות הגורן, שזה בקיץ וחם ויבש, והוא מחזיר לו בחורף כשיש לחות. ואז הלחות מרחיבה את הפירות, אז כיוון שכך, אז למרות שאמרנו שהכמות הפירות מתקזזת, היא גם מתרחבת מהלחות, ולכן אתה לא מוריד לו במקרה הזה, כי הירידה והעלייה מתקזזים. עכשיו המשנה הבאה אומרת שאותו דין בדיוק גם ביין. אם לקחתי יין לשמור, אני לא מחזיר לך את כל הכמות, כי חלק מהיין מצטמצם, כי החבית בולעת את היין. כמה יורד, תנא קמא אומר שישית, רבי יהודה אומר חמישית, הגמרא אומרת שבעצם אין ביניהם מחלוקת, תלוי במה ציפו את החבית, אם ציפו בשעווה אז יורד רק שישית, אם ציפו בזפת יורד קצת יותר חמישית, או שזה תלוי בסוג החמה, סוג האדמה שממנו עשו את הכלי. אותו דבר גם בשמן, בשמן יורד 3%, וזה מחולק לשני דברים. 1.5 זה השמרים, השמן אם משאירים אותו הרבה זמן, זה לא כמו השמן היום שהוא ממש נקי, השמן אז אם היו משאירים אותו הרבה זמן אז השמרים שוקעים למטה, ועוד 1.5 לוג נבלעים בכלי. עכשיו ממילא, אם יהיה לי כלי ישן שהוא כבר בלוע, אז הוא לא בולע עוד. הגמרא אומרת, מה, הוא לא בולע בכלל? אז אומרים, או באמת הוא לא בולע בכלל, או שמדובר פה שהוא גם מזופף בזפת, ואז הוא באמת לא בולע בכלל. ועוד 1.5 אמרנו שזה השמרים, אז אם נתת לי שמן מזוכח לשמור שאין שמרים, אז אני גם לא מוריד את השמרים. עכשיו סיפור לסיום הקטע הזה, איך רב יהודה היה מסתכר ממכירת שמן. הוא היה קונה כלי שמן גדול שהיו בו 48 קוזי. קוזי זה סוג של יחידת מדידה. 48 קוזי הוא קנה בשישה זוזים. יוצא שכל זוז קנה לו 8 קוזי. עכשיו הוא מכר אותם כל זוז 6 קוזי. כלומר, אם הוא ימכור 6 פעמים 6 קוזי, יוצא שהוא כבר קיבל חזרה את ההשקעה שלו. הוא קיבל חזרה 6 זוזים. עכשיו כמה נשארו לו? 12 קוזי. שהרי הוא מחר 6 פעמים 6 קוזי זה 36, 48 פחות 36 זה 12. מתוך ה-12 קוזי האלה, 8 נבלעים בכלי, זה הקישור לסוגיה שלנו, הבליעה, 8 נבלעים בכלי, יוצא שנשארו לו 4 קוזי, שזה בעצם השכר שלו, מזה הוא מסתכר. הגמרא שואלת, למה הוא מסתכר רק 4 קוזי? 4 קוזי מתוך 48 זה 12. הרי שמואל אמר שבדבר שהוא חיי נפש, כמו שמן, אסור להסתכר מעל שישית. משמע שמתחת לשישית מותר, והוא רק הסתכר 12. זאת אומרת הגמרא, לא, באמת הוא הסתכר יותר, כי הוא קיבל גם את הקד ואת השמרים. אז יוצא שהוא הסתכר אפילו יותר מ-12, אומרים לא, יש לו עוד עבודה שהוא עושה כאן, או זה שהוא פותח את החבית, יש שני פירושים ברשי, או זה שצריך לצאת לשוק ולהכריז על זה, אז על זה הוא מקבל עוד קצת כסף, לכן הוא יכול להסתכר קצת יותר משישית. עכשיו, דין חדש שקשור מאוד. אומר רב יהודה שכל הדין הזה נכון גם במחירה. אם לי יש חבית של שמן, השמן ישב כמה ימים והשמרים שקעו עד ללמטה. ואתה בא אליי ומבקש, תמכור לי שמן. ולא אמרת במפורש מה אתה רוצה. אם היית אומר לי במפורש אני רוצה רק שמן מזוקח, אז ברור שאני צריך לתת לך שמן מזוקח. אבל פה לא אמרנו, האם אני יכול, נגיד ביקשת 100 ליטר, להכניס לך קצת שמרים בתוך העסק. הרי באופן טבעי יש שמרים בתוך השמן. אז רב יהודה אומר שכן. שאתה בעצם מקבל על עצמך כקונה גם חלק שמרים, אמרנו 1.5%, וחכמים משמע שהם אומרים שלא. עכשיו יש מחלוקת בין אביי לרב פאפה איך להסביר את המחלוקת הזאת. אביי אומר ככה, האם מותר לי כמוכר לקחת חבית שהשמרים שקעו, לערבב את השמן טוב טוב בשביל שהשמרים שוב יתפזרו בתוך כל השמן ואז למכור את זה. אז הוא אומר, לפי רב יהודה מותר, לפי חכמים אסור. ואז ככה, לפי רב יהודה שמותר לערבב, אז יכולתי להרבב וככה להכניס לך את השמרים. אז פה הבאתי לך את זה בנפרד, מה זה משנה? מותר לי בכל מקרה, 1.5% לתת לך שמרים. לפי חכמים שאסור לי לתת לך את זה מעורבב, אז גם אסור לי לתת לך את זה בנפרד. זה ההסבר של הבעיה. עוד רגע נראה את הקושיות על זה, רק נקפוץ רגע להסבר של רב פאפה. רב פאפה אומר בדיוק להפך. לפי חכמים שמותר לי להרבב, אז אם לא הרבבתי, סימן שמחלתי לך על זה, אז אני כבר לא יכול להכניס לך את השמרים בנפרד. לפי רבי יהודה, רב פאפה אומר אסור לי להרבב, אז המוכר יגיד, אם גם אסור לי להרבב, וגם אני לא יכול לתת לך את השמרים, אז ממה אני ארוויח? כנראה שהרווח העיקרי שלהם היה ל1.5% הזה של השמרים. הוא חייב להרוויח משהו. לכן ברור שמותר לו לתת את השמרים, אם לא בערבוב, אז לפחות בנפרד. עכשיו נחזור רגע להסבר של אביי. אביי אמר שלפי רבי יהודה, כיוון שמותר לי לערבב את השמרים בפנים, אז ודאי שמותר לי גם לתת לך אותם בנפרד. על זה הגמרא שואלת שתי שאלות. שאלה ראשונה, מילא תערבב לי את השמרים, אבל בנפרד כשאתה נותן לי, מה אני אעשה עם שמרים לבד? שמרים מעורבבים בתוך שמן, יש לי מה לעשות, אני יכול למכור אותם, אבל שמרים לבד, איך אני אמכור? הגמרא דוחה את הקושייה הזאת ואומרת, לא מדובר פה על סוחר שקונה ממני, מדובר פה על בעל הבית, אדם שרוצה לאכול את זה. ואדם כזה מעדיף קודם כל לקבל 98% שמן צלול, אפילו שבסוף הוא יקבל עוד 1.5% שמרים לבד. אגב, תוספות שואל למה שהקונה לא ייקח פשוט השמרים ויערבב בשמן שהוא קנה כבר. תראו בתוספות מה שהוא עונה. שאלה שנייה, שזה בעצם הסברה שראינו ברב פאפה, הקונה יגיד לי, הרי מותר לך להרבב ולא הרבבת, אז חשבתי שאתה מוכל לי. תוכה הגמרא, לפי רב יהודה אין כזה דבר מכילה. אף פעם בן אדם לא מוכל, אלא אם כן הוא אמר במפורש. איך יודעים את זה? יש מחלוקת כשאני מוכר לך צמד. צמד זה העול שמחבר את הבהמות ביחד. האם התכוונתי לצמד עצמו, שהתכוונתי גם לבהמות עם הצמד? אז חכמים אומרים שהתכוונתי גם לבהמות, רבי יהודה אומר, צריך לבדוק את הסכום. אם נראה שמדובר בסכום קטן, 200 למשל, שזה סכום רק של צמד, לא יכול להיות שהתכוונתי גם לבהמות. אז מה חכמים אומרים? שמחלתי. כלומר, אמרתי, נכניס כבר בתוך העסקה גם את הבהמות. רבי יהודה אומר, אין כזה דבר מכילה. אם לא פירשנו, הוא לא מחל. ולסיום, הגמרא מביאה ברייתא בהקשר מאוד דומה, 10 שורות לפני השורות הרחבות, פיקטים. מה זה פיקטים? זה הפסולת של הגרעינים של השמן. אומרת הגמרא, לוקח ומפקיד, יש להם אותו דין עניין הפיקטים. אז הגמרא מסבירה, מפקיד ודאי שאם הוא יפקיד אצלי 100 לוג שמן, כשאני מחזיר לו, כמו שאני מקזז לו את מה שנבלע ואת השמרים, אני גם מקזז לו את הפיקטים. כלומר, אני לא צריך לתת לו שמן נקי לגמרי, אני אתן לו גם חלק מאותם פיקטים. אז אותו דבר, אומרת הברייתא, ללוקח. גם לוקח, כשהוא ביקש לקנות 100 לוג שמן, ההנחה היא שבתוך אותם 100 לוג, כלולים גם קצת מאותם פיקטים. הגמרא מקשה, הרי רב יהודה אמר במפורש שהלוקח לא מקבל עליו את הפיקטים. הוא אומר הוא מקבל עליו את השמרים, לפחות שאת הפיקטים לא יקבל. תרץ את הגמרא, תלוי מתי הוא שילם. לא מתי הוא קיבל, אבל מתי הוא שילם. אם הוא שילם בתשרי, שאז השמן הוא בדרך כלל מאוד אחור, אז הוא התכוון שזה כולל הפיקטים. אם הוא שילם בניסן, אז הוא התכוון בלי הפיקטים. הגענו למשנה, כל טוב.